איפה היינו?
עמוד 6. 6, נכון? טוב, מה שהתחלנו לראות פה זה את התיאור של ההיסטוריה של עם ישראל ואת הצמיחה של הנצרות. כן, אז אנחנו נמצאים בעצם בבית שני, בזה היה ביטול של ישראל עבודה זרה, כלומר העוצמות הגדולות של החיים שהם התבטלו, מה שהיה בבית ראשון שגרם לסיבוכים, העוצמות הגדולות שהיו בבית ראשון גרמו לסיבוכים שהם התבטלות בבית שני, ואז נוצרות החיים, העוצמות של החיים שהיו סוכן מצורם עם עוצמות חלשות, ואז יכול להוות קרקע פוריה לצליחת כל מיני קצות וזרמים לסוגיהם ומיניהם, ועל בסיס החולשה הרוחנית הזאת שעם ישראל חי מבחינת עוצמות החיים במינון נמוך, הנצרות יכולה לצמוח. אולם העמידה רק על המזון הלימודי בלבד מתשת כוחה של האומה יותר מדי. הרי כמו שאמרנו, בבית ראשון היו את החיונים גדולה, עוצמות גדולות, אבל בבית שני יש ביטול של עוצמות החיים והעניין הרוחני מתרכז בלימוד. זה מה שאנחנו רואים במסכת אבות שם, מה שנאמר, ועמידו תלמידים הרבה. בבית שני בעצם החוכמה מתרבה, כלומר לעומת הנבואה של בית ראשון שהיא חיונית מלאה עוצמות של רגש ודמיון וכוחות חיים, הבית שני מתאפיין ב לימוד בחוכמה, אבל כמו שאומר הרב, זה מדלדל את הכוח. אולם העמידה רק על המזון הלימודי בלבד מתשת כוחה של האומה יותר מדי. הבעה של ההפעלה האישית לתוך כוח נפשי ממשי הרוח האומה היה מוכח אז לשוב ולהתנוצץ. זאת אומרת, במצב היובש הזה שהיה בבית שני, היה מוכרח גם באיזשהו שלב להחזור ולהדגיש את ההשפעה שבאה מתוך החיוניות, מתוך החיות, מתוך המפגש עם האישיות ולא רק עם השכל. אז בא רבי עקיבא ולימד את השם אלוקי חתירה לרבות תלמידי חכמים. מה זה בעצם אומר? אני נראה טוב, אז רבי עקיבא חידש את שוב חידוש שהמצווה של את השם מלוקי חתירה כולל לתלמידי חכמים, חתירה מתלמידי חכמים. הוא אומר רב, לא, הייתה לזה משמעות מאוד גדולה לאמירה הזאת. זה לא רק חידוש הלכתי במצווה של את השם מלוקי חתירה, אלא כרוז עמית זה נתן מקום להפעלה הנפשית האישית בתוך היהדות פנימה, אף על פי שעדיין לא נסתגלה לאומה לגמרי. זאת אומרת, רבי עקיבא בעצם מה שהוא עשה, הוא הניף את הדגל של ההשפעה מהאישיות של התלמיד חכם, לא רק מהחוכמה שהוא למד, מהתורה שהוא למד, מהסתכל, אלא ההשפעה מכלל האישיות. הרי מה זה היראה מהתלמיד חכם? היראה מהתלמיד חכם זה לא לימוד ממנו, היראה מהתלמיד חכם זה השפעה מאישיותו, זה מפגש, זה משהו חיוני, משהו חי. חרדתו של רב שמעון המסוני שפרש מדרישה את זה הייתה תמונה בקרב שמתה של כנסת ישראל כולה. ממה נבע החרדה הזאת? זה בדיוק אותה חרדה מהחטאים של בית ראשון. הרי מה אמרנו? מה היה בבית ראשון? הייתה חיוניות גדולה, הייתה נפשיות גדולה, היו רגשות גדולים, ולכן בבית שני אנחנו הולכים לתקן את זה ומבטלים את כל ההרגשות האלו, את כל העוצמות האלו, ומתוקשים את הכל לתוך סגנון חיים יותר לימודי, יבש, כדי לצנן את הרגש הזה שגרם לנו סיבוכים.
כי אז הפחד לדרוש כזה לא להתפתח מחדש?
כן. אז הוא לא צייר לנגד עיניו את האפשרות הזאת של ההחזרה, של ההתפתחות מתוך ההרגשה, מתוך החיות, מתוך המפגש, ולא מתוך השכל בלבד.
מה
אתה מתחכם
מצליח,
כאילו,
מה פתאום רבי עקיבא? מה החידוש של רבי עקיבא? מה, אתה מניח חכם לפני כן, לא אנשים מרגישו שנפגשים עם דמות מעבר?
כן, אבל יותר המפגש הדרך הלימוד ממנו, זה פחות במושפעות ממה שהוא מקרין. יש את הקרנה של התלמיד חכם, הנפשיות שלו, זה משהו מעין. הרי אמרנו שבבית השם היה את הנביא, בבית שני כבר אין את הנבואה, אז המפגש עם הנביא היה יותר חיוניות נפשית, לא דרך השכל, אלא דרך החיות והרוממות והרגשות שהנביא מלא מהם.
איך זה בא ידי ביטוי עכשיו, כאילו, בחידוש שלו, איך הוא הביא אותו ידי ביטוי במציאות, או בקראת תלמיד החכמים, איך זה בא ידי ביטוי?
דרך העידוד של המפגש הזה. דרך העידוד של המושפעות מהנפשיות של התלמיד חכם. שזה בצורה קיצונית, נניח, כמו המושג של הצדיק בחסידות. חדשה. נכון ששם מדובר על איזושהי מין הזרמה נפשית כזאת, שבאה מהדמות של הצדיק, אלא אלא מושפעים ממנו, לא דרך השכל. וזה הקצנה של זה, אבל זה יכול להיות בכיוון הזה כבר. אבל גם פה בעצם אתה מפתח יותר את החיוניות הרוחנית יותר מאשר את השכל והלימוד, שזה חידוש היה במסגרת של בית שני, סגנון רוחני כזה. הלכו דורות רבים והתוקף הנפשי עזר את החי ללימודי. כלומר, התוקף, הכוונה, העוצמות הנפשיות, הם היו במקביל ללימוד, לשכל. אישיות מיוחדת הובלטה בצדיקים עליונים וחכמי קודש, ויתרה את הצד הלימודי המעשי שלהם. כן, זה בדיוק כמו שאמרנו, נכון? ברגע שיש את הדגשים האלו על המעבר ללימוד, על האישיות, על מה שהיא מקרינה, אז במקביל ללימוד שלומדים מאותם תלמידי חכמים, גם מושפעים מהרוח המוקרנת מהם, מהרגשי קודש שמוקרנים מהם.
אבל זה גם בביטוי במסכת אבות, שזה עצם בכלל כתיבה שלה וההתמקדות זאת, שזה צד של מידות,
לא, נפש. לא, אני יכול גם אותה ללמוד יותר בצורה שכלית. הצרות הרבות, דלדולי החיים, השכיחו לפעמים את ההרגשה של ההזרמה הנפשית, ונשאר חלק הלימודי יבש ובודה. זאת אומרת, הרי כאשר יש לך צרות ויש לך קשיים ומשברים, אז ההרגשות של האדם הן לא מסוגלות להתמלא מהטוב שקיים. יש המון, המון עניינים אחרים שממלאים את ההרגשה. ואז שוב פעם, מה שיש אפשרות להתפתח מבחינת הרוח, זה לא בהרגשות עם להיות יגון וכדרות מה מציאות סביבתית הקשה. אז ההתפתחות שוב פעם חוזרת אל השכל. עכשיו, זה לא שזה קל ללמוד. כן, הרב לא מתכוון פה לומר שבזמן שיש קשיים, אז קל ללמוד מבחינה שכלית. אבל הרגשי קודש, הנעלים, כבר לא יכולים לרומם את האדם, כי הנפש שלו מתמלאת בהרגשות שבאות כסה מהחיים, ובעיותיהם ומצוקותיהם. אבל מה שכן נשאר, התפתחות רוחנית תקינה, אם מצליחים להתגבר ובכל אופן להוציא לפועל, זה הצד הלימודי. אז באותו שלב שבמהלך הגלות יש קשיים להתמלא מרגשי קודש בצורה הנכונה, נתגלו מיד קרעים. בעלי אישיות בלתי מזוקקה, מעורפלת בענני דמיונות כוסבים ונטיות רשעיות, קמו ויקימו חזון, ובמקום אשר הכיכר היה ריק עשו חיל ויקו בתמהון לב את האומה. הלא הם המשיכי השקר השונים למיניהם שבלבלו את העולם וגרמו רעות רבות. עכשיו תתביאו הפורסם שבביניהם, אבל גם לפניכם היו כל מיני משיכי שקר סוגים מהם. אחד מהם, מה שרמב"ם כותב באיגרת על משיך השקר, וזה היה נפוץ בהרבה מקומות. אז בעצם פה אנחנו כבר עוברים התקופה של הראשונים, כן?
אז מה עכשיו, כאילו, מה הם ניצלו? איזה חלל היה בעצם?
שאין חיוניות רוחנית, יש יובש, ואז
מה הם ניצלו, כאילו, במקום?
הציעו חזון, הציעו תקווה, הציעו כל מיני דברים שהם כן יכולו למנות את ההרגשות ואת הדמיונות בדברים טובים. לכאורה.
בעצם בזמן הצוות הם לא הרגו שהתלמיד חכם ממלא להם את החסר, כי הוא רק תלמיד חכם, הוא לא נביא.
כן, הוא לא מלא את החסר, כי מה שמלא להם את הנפש זה ההרגשות שבאות כתוצאה מהצרות. אז התלמיד חכם
הוא לא יכול לספק להם את המילים. הוא לא עוזר להם, כי אם הוא היה נביא הוא כן היה עוזר להם, אמר להם אל תדאגו שנתיים יהיה טוב, היה אומר להם משהו.
לא בסך המובן הזה, כי סך הכל אתה צודק שיכול להיות שזה הנביא זה היה עוזר בגלל שהעוצמה הגדולה של הנביא.
וזה מה שהיה חסר, בזמן שיש צרה, הוא לא ממלא להם את החסר בעצם.
אבל לא בגלל שהנביא היה בסדר, גם הנביא המנבא לרע זה היה משהו אחר, כי החיוניות שהוא מכירים היא הדבר שאפשר לחיות את הנפשות, בין אם התוכן הוא חיובי ובין התוכן שלי מבחינתם. רק הבעיה היא, זה שבמצב כזה שהנפש מלאה מכל מיני דברים אחרים שמריקים עליה, אז היא לא פנויה לקבל השפעה רוחנית רגשית. השכל תמיד פנוי על הצד שאתה מצליח להתגבר על המטרידים, אבל השכל הוא לא מושפע.
לא רגשי, אז לא מושפע.
כן, הוא לא רגש. הוא לא מושפע מהדברים שמסביב. יכול להיות שהם יפריעו לו, אבל הוא כשלעצמו פועל במנותק. לעומת זאת הרגש הוא מאוד מושפע מהסביבה. אז ברגע שסביבה מלאה ממלאת רגשות נמוכים ושליליים וקשים, אז אין פה פנאי להתמלא ברגשות החיוביים. ואז זה יותר שבר, כי אז העניין הרוחני הוא לא בא לידי ביטוי ברגש. אז מי שמנצל את הדכדוכים האלו זה אותם משכי שקר שהם ככה מנסים להלהיב את הלבבות, הם פשוט הם רוכבים על גבי המצב הבעייתי הזה שקיים. אפס מכל הרע שבהם לא עבד הצרור הקטן הטוב שהיה גנוז בהם. ההתעוררות אל התחייה הפסיכית והתחייה הנפשית לעומת ההישענות רק על היסוד האחד של הלימוד והחינוך המעשי המדוקדק בלבד, התעוררות זו הזכירה את המעמד הבריא של האומה בקדמות נאוריה ביות נר אלוקים מאיר בקרבה ונביאיה מצאו חזון מהשם. זאת אומרת, נביאי השקר, נכון שהם בעצם עושי רע, כל אותם משיכי שקר, אותם משיכי שקר, אבל הם גרמו לתסיסה רוחנית מסוימת. בעצם זה שיש חיפוש רוחני ותסיסה רוחנית ויש סימאון כלפי רגשי קודש ויש כבר שאיפות שמשחררות מההרגשות המחיבות של הגלות, פותח פתח כלפי הכיוון הרוחני החיוני, מה שהיה לנו בבית ראשון החסידות. עכשיו פה אנחנו עוברים לחסידות. החסידות יצאה גם היא מהחסידות האחרונה, כן, של הבעל שם טוב. החסידות...
הוא
קופץ
מהראשונים כאילו אין את התקופה שבאמצע כאילו?
הוא מנתח רק את כל המהלכים האלו של הנפשיות יחסית לשכל. החסידות יצאה גם היא מתוך התביעה של ההזרמה הנפשית אשר נרדמה. כן, גם היא, כן, צמחה מתוך הצורך לרגש למלא, לנפש להתמלא מעניין הרוחני ולא רק להשאיר את זה לשכל. אחרי הניסיון הבלתי מוצלח של משיח השקר האחרון שבתאי צבי, שהוריד את ההזרמה הפסיכית למדרגת שיגעון ושיכרון רשע, כן, מי שמכיר שם את כל מה שהיה שם, כן, שאנשים ככה מה שהשתגרו אחריו, והוא התמלא בשיגעון גדלות, וגם בשביל זה הגיע גם מדי עבירות גמורות, איך זה?
הוא קרן גם לאחרים עשתה עבירות גמורות?
ודאי, כן.
אז איך זה קשור בעצם לחלל הפרלמאות, החלל והזרמה הנפשית הזאת, או החיות הזאת, איך זה קשור?
כי זה מילא אותם, זאת אומרת, כל מה שהוא יפיץ והאישיות שלו, ומה שהוא הקרין, ומה שהוא טיפר תקוות.
אבל זה נגד תורה, כאילו איך זה יסתדר?
זה שיגעון. זה שיגעון. זה משהו שאנשים, גם את דכדוך, היו מוכנים ללכת איתו.
כלומר, הם זרמו עם האנשים האלה גם בלי גז הבדיקה איפה השולחן האורך עומד פה?
בלי ביקורת, כן. בהתחלה כן, אבל אחרי שזה נהיה מאוד מלהיב ומאוד תוסס, זה לא הייתה ביקורת. ונסתיימה אחר כך בכל נוכריותה במשיח השקר החסיר יש מפרנק וסיעתו. זה גם כן מישהו שהיה אחרי שבתאי צבי. כן, הוא פחות מפורסם והוא גם פעל בצורה יותר מצומצמת. אחרי כל אלה, היה חשש גדול בין תמאס האומה לגמרי בכל שרת שנשאר בידה מכוח הגנוז של ההזרמות הנפשיות החיות, ותשוב רק לשינון האותיות ושבירת המעשים המצוות והמנהגים בגב כפוף ורצוץ, וסוף סוף לא תוכל להתקיים לחוסר הענות ורומות הנפש. זאת אומרת, החסידות צומחת על בסיס השבר שיצרו משחרי השקר. כלומר, משחרי השקר יצרו התלהבות רוחני, רגשי, שמילא את הנפשות תקוות וחיוניות, אבל אחרי שנתנפץ כל התקוות האלו וכל ההרגשות האלו שוב פעם נפלו, ואז חזר דכדוך גדול להיות ממלא את הנפש, ואז שוב פעם יש ריכוז בלימודיות, ואז שוב פעם עלולים להגיע למצב של יובש. ואז בשלב הזה אחר כך תכף נראה פה אחר מסביר את הוויכוח הזה. הדבר הזה הורגש מצד האישיות הגדולה של אבות החסידות, שהזרמה הנפשית, אמר שם טוב ותלמיד, שהזרמה הנפשית האלוקית הייתה חיה בקרבה, כן, הייתה את החיות האלוקית הזאת, אבל צורתה הייתה בלתי לימודית כל צורכה, ולא יכלה אפוא להתבסס יפה על ידי חינוך מודרג מסומן בסימנים תוריים קצובים המגדירים אותו ועושים מעקה לאור המתרחב שלא ייפול החוצה ולא תרבה המחשלה. כלומר, החסידות היה בהרבה חיוניות רוחנית, היה בהרבה נפשיות שהיא ודאי דבר שנצרח, אבל היה בחיסרון, היה בחיסרון שהצד הלימודי השכלי לא השתלב בצורה מספיק מבוססת בתוך כל החיוניות הנפשית הזאת.
זה מוכרח, כאילו?
זה מוכרח, אבל כשזה בא בצורה של מה שנקרא עוררות, זה בהחלט סביר להניח שזה מה שיקרה.
בגלל ההפרדה הרגשית?
כן, בגלל ההתפרצות הזאת.
אבל הבשט רצה שזה יהיה מוגדר, או שהוא לא יכול לשאול על זה?
זה לא משלט כל כך, זה כמו מהפכה. אז אתה מתחיל אותה, ואז
אבל במסר שלו רצה, הוא אמר, דיבר, לא יודע.
ברור, תראה, ברור שזה בא לו לא לשנות את התורה, זה בא להיבנות מתוך ה ברור שבשאיפה זה צריך להיות איזשהו מין התפתחות קבועה, שאדם יכול להתפתח בצורה דרגתית ולהיות חלק מזה בצורה שלימה, אבל זה לא הצליח בסגנון הזה לבוא לידי ביטוי, כיוון שזה כמו כל חידוש, אז כל חידוש בדרך כלל הוא צובר תאוצה בנקודה המחודשת, והוא לא מספיק לוקח בחשבון את העניינים האחרים. טוב, אז ההתפרצות הזאת כלפי הקודש היא עשתה את שלה ואת עניינה, אבל יש בה בעיות. ואולם שמירה פנימית הייתה בקרבה לשמר נטייה זו, שלא יצא ממנה מה שיצא מנטיות של הזרמות הבלתי נורמליות שקדמו לה. כן, זאת אומרת, אומר פה הרב, החסידות האחרונה של הבעל שם טוב, החדשה מה שנקרא, היה בכן איזשהו דבר ש ריסן במידה מסוימת את הבעיות שעלולות להיווצר כתוצאה מהתפרצות רוחנית. אתם זוכרים, דיברנו על התפרצות רוחנית של הנצרות שהיא גרמה להשיב לצאת החוצה מעם ישראל, והתפרצות רוחנית של משיחי השקר שבסופו של דבר היא גרמה לנפילה ושבר גדול. ואז החסידות היא גם סוג של התפרצות רוחנית, אבל היא כבר פחות מסוכנת. למה? בגלל שהיה בה איזשהו דבר שכן שימר את הדברים שלא יצאו ויחרגו לגמרי כלפי חוץ, והיא אהבה געגועית נפלאה לאומה. אהבת ישראל הכללי ואהבת היחידים הפרטים עמדו בתוך הזרמה הנפשית הזאת כעמודי איתן אשר לא יזכו במקומה מפני קורות פרציים. זאת אומרת, זה שהחסידות מקדה הרבה את המחשבה והדיבור והרגשות כלפי עם ישראל בפנים, כלפי המשמעות של מה זה עם ישראל מבחינת הקישור הרגשי, כלפי החשיבות של כל פרט בישראל והרגש,
אבל לא הדגישה יותר את הפרט משהו את הכלל. איפה רואים שהיא הדגישה את הכלל?
ברור, כי מה זה עם ישראל, ברור שזה מה עם ישראל, גם המשמעות של הפרט היא מתוך הכלל. כן, מה שאתה מדבר זה תורת הרב, אבל מבחינת הרעיון זה קשור
לא, כי הרב תמיד אומר שבגלות אנחנו לא מדברים על זה כל כך, אז כמו הרי
מתי להגיש אותה
חיסוק של הפרטים.
אף על תכן, אף על תכן יש פה דיבור על עם ישראל וההבנה של איך של האדם ישראל, זה מתוך הבנה מה זה עם ישראל, ברור זה ככה, בזמן הגלות. אז אין ביטוי לזה בצורה משמעותית, כי בלב אחרי אנחנו לא חיים במובן הלאומי.
ומה הם לא עשו שאז היה בעייתי?
מה
הם לא עשו שאז, אם הם היו עושים זה הפך להיות בעייתי?
אם לא היה דיבורים על הדבר הזה כלפי פנים, אז ההתפרצות הזאת יכלה לגרום לכל מיני חידושים כאלו שגורמים לאנשים לחפש כאלה את העניין הרוחני מחוץ לגבולות של עם ישראל, וביצר אותם פנימה. בכל זאת לא היה דבר מספיק, היה בעיה עם כל היתרון שלה והדברים הטובים שהחסידות יצרה, היה בזה חיסרון, והדורות הבאים היו יכולים לאבד את הטובה החיה הזאת ולהפכה לרועת לולי שנתמרקה בייסורים על ידי תבערת ההתנגדות מהזיו היותר עליון של נקודת הנשמה הישראלית במובן הלימוד והחינוך המעשי, שאומנם כפל בקרבו גם את ההזרמה החיה, אבל אצלו היה זה תפלג הבריקה. זאת אומרת, החסידות הייתה חייבת את ההתנגדות שבאה מהגרה כדי להתאזן ולהיכנס פנימה ולבנות בהדרגה ולא התפרצו בלי הדרגה. אבל אם תשימו לב, הרב פה כותב שאצל הגרה כן, היה משמעות לחיוניות הפנימית. הרי הגרה היה גם גדול הדורות בענייני הנסתר שבתורה, לא רק בעניינים הנגלים, אבל אצלו היה זה תפה לגבי העיקר. זאת אומרת, הכיוון המרכזי של ההתפתרות הוא דרך העמל של הלימוד ועמל תיקון המידות ועמל קיום המצוות ודקדוק בהם, והחיוניות הרוחנית היא ודאי חשובה, אבל היא נוצרת תוך כדי התהליך הזה של העמל השכלי והמעשי. זאת היא הפסיכיקה התורית של הגרה, כן, הנפשיות שהגרה בעצם חי אותה, והיא זאת שהוקרנה ממנו בבית מדרשו, שעמדה לסטן נגד הרחבת ההזרמה הנפשית האלוקית של הפסיכיקה של הבעל שם טוב, של הנפשיות של החסידות, שלא הייתה מבוססה כל צורכה בחינוך הלימודי, והיה מקום להתיירה שלא תתנקר במשך הימים. כן, שלא יקרה מצב שבעקבות החסידות כבר יתחיל רפיון בקיום המצוות ובדקדוק ובלימוד התורה.
זה לא קרה ללימוד כאילו, לא?
מה?
כוונה שפתאום לא ילמדו גמרא ולא ילמדו.
זה קרה, זה יתחיל להיות, זה ברור, זה יראה תפעות שחוזרות בקיום המצוות, זה יחד התפילה. מי שמכיר את כל ספר נפש החיים יודע שרמיזותיו וקריצותיו של נפש החיים בדיוק נוגעות בנקודות האלה.
ספר שם, נכון, הוא הולך באיזה מקום, הוא לא רואה שס שלם.
לא רק זה, גם כל ספר נפש החיים בעצם הוא דן בדברים שהם קשורים למה שהרב קורא לזה הפסיכיקה של החסידות, כלומר הנפשיות של החסידות, וזה, והוא מתמודד עם ה, לא יודע אם זה טענות, אבל עם הצורת הדגשות האלו שהחסידות הדגישה. כן, הרי נפש החיים נגיד מדגיש ביחס ללשמה, שזה לא הרגש ולא זה, זה ללמוד תורה בשביל ללמוד תורה. כן, בניגוד לכאלו כשאדם מחפש תהירת שמיים בלימוד תורה, זה לא שזה צריך להיות כל הזמן, אלא זה רק להיות צריך רגע, כמה רגעים ביום, ומילא לימוד התורה שלך יהיה מחפש. אז כל זה, זה בדיוק להדגיש הדגשות אחרות לגמרי, מאשר מה שהיו מכל מיני בתי מדרש של החסידות, שהדגישו את הנפשיות ואת הרגש ואת הלימוד תורה כאמצעי. שם הוא יוצא נגד זה בצורה, עכשיו הוא לא אומר כלפי עם מה הוא מתמודד, אבל כל הזמן בעצם הוא מתמודד עם הדברים האלה.
אבל הוא טוען אבל שיש כאילו הוא כבר איזון, נקרא לזה, בהתנגדות ההתנגדות יש כבר איזון, נקרא לזה, בין הרגש ובין השכל. אבל עד היום אנחנו רואים שנקרא לזה החסידות היהודית החדשה או הממשיכה שממשיכה דרכה של החסידות טוענים אתם יבשים, אתם לא, אין לכם חיות, אתם ממשיכים כאילו כאילו לא משנה, הצד השני שאומר שהם לא, נקרא זה לא לא יודע, לא ליטאים או לא יודע, אומרים אתם אנשי בית המדרש יבשים, לא משנה, זה לא, אני חושב שיש את אלה שכאילו אנשי הרגש באים לאנשי השכל, אומרים להם אתם לא מאוזנים, אם אתם מאוזנים אז אנחנו צריכים להתנגד אליכם או צריכים להעיר או להדגיש את הצד שלנו.
בסדר, ברור שיש, אבל זה הכל צריך לתאר, יש דברים שהם ניואנסים, זאת אומרת אתה יכול להבין שיש נפש כזאת שאצלה יהיה עוד יותר רחבה של הרגש קצת, ונפש אחת שיהיה עוד קצת יותר רחבה של השכל, אבל זה הכל כאילו הכל בתוך איזושהי מסגרת כזאת שברור מה הדבר המרכזי ומה הדבר שהוא מסביב, וכל זה יהיה ש...
אבל מרגישים נגיד שיש איזון היום? יש איזון היום?
ברור, אחרי כשתי ה... שני הבתי מדרש האלו של החסידות ושל הגר"א, זה ברור שנוצר איזון.
גם בדורנו רואים, לא שרוצים גם דברים כאלה.
יש יותר, צריך לדעת, זה גם כן איזה מחלת נפש שיש היום לאנשים. צריך לדעת להבדיל בין ניואנס לבין שיטה. זה שאתה בתור בן אדם מתאים לך עוד קצת לפה או עוד קצת לשם, זה לא בשביל זה צריך להקים ישיבה. לא בשביל זה צריך להקים ישיבה. אפשר לשים עוד איזה ספר עם שאר הספרים שם על המדף, ושמי שרוצה לטעום ממנו יטעם ממנו. לא צריך לעשות מזה איזשהו מין איזשהו דבר חדש, איזשהו מין המצאות וחידושים, לא צריך. זה איזשהו גוון בתוך החסידות, ומה שהגר"א הדגיש, החסידות ההיא הייתה איזשהו דבר שיצר איזשהו, כמו שאמר פה הרב, זה מין סכנה של התפרצות גדולה שעלולה לגרום לאנשים להתפתח בלי שום סדרים.
מה למדו שם בישיבה?
זה לא רק עניין שלי, כמעט, קודם כל היו כאלה מקומות שגם לא למדו כל כך, אבל זה לא רק הלימוד, שלא בדגשים גם כל הזמן הדגשים, זה על הנפשיות ועל ה... זאת אומרת, הלימוד, כמו שאמרתי מקודם, הלימוד יכול להתאפס גם בתור אמצעי, אתה יכול ללמוד הרבה, אבל למה אתה לומד? לא כדי שיהיה תורה, כדי שהנפש חיים, לא תורה לשם שיהיה תורה, אלא תורה כדי שתהיה נפשי. אתה יכול להתפלל לא בזמנים, אתה יכול להתפלל המון שעות, זה בלי סדר, בלי פרופורציה, בלי איזון.
גם פעם היה את מה שאנחנו רואים היום, כאילו על זה מדובר ממש, אנשים מנסים את חבר הקדוש ברוך הוא דרך הערים ודרך הזה וגיטרות, כאילו זה בדיוק על זה מדבר.
תראה, היום זה כבר יותר
מוזר. לא למדו?
תראה, אני אגיד, היום זה יותר מוזר, וגם היום זה בא כתוצאה מחילוניות. מזה שהעולם כן, שהעולם החילוני משדר מאוד יובש רוחני לגמרי, ואז כשאתה רוצה להרגיש קודש, אז אתה כאילו במדבר, אתה מייצר איזשהו רוח. בזמנו עם ישראל היה בפנים, זאת אומרת, זה לא שהם על בסיס איזשהו מין חילוניות שמייבש לגמרי את כל הרוח שיש באדם, זה בפנים, זאת אומרת, ואף על פי כן זה לא סיפק. המצוות ועירת שמיים ורגשות והשבת, זה ודאי הקיים. זה לא אדם שבא מאיזה מדבר של חול וחומר ואומר, טוב, תשמע, אני רוצה להרגיש את הקדוש ברוך הוא. ברור שאצלנו אנחנו עוד עתידים למהפכות, כי החילוניות ודאי שברגע שהיא תתחיל יותר לרצות גם בעולם המערבי באופן כללי, ברגע שיתחיל להיוותר יותר צימון רוחני, אז תמיד זה בסיס לכל מיני התפרציות רוחניות. אבל שם זה לא הבעל בסיס ניכור וחיי חול. שם עם ישראל חי מתוך קיום מצוות. הקהילות היו קהילות של מקפידים על קלה כבחמורה. ואז, אבל ההתפרצות רצתה המון רגשי קודש, המון התלהבו, ודברים מסוג הזה, שהיו חסרים. זה עלול היה לגרום התפרצות לגמרי החוצה. בהגרה ואמר שדבר כזה לא ייתכן, חייב להיבנות בצורה מסודרת ומדרגת ובלי סכנות של זלזול בתורה וקיום מצוות.
הרב אומר לה שבפועל הם לא למדו כבר, כאילו
ודאי שכל שלא למדו. תראה, זה גם לא בהכרח נבע מעצם הרעיון הבסיסי של החסידות, כמו מהכפים שהתפשטה. זאת אומרת, כי הרי החסידות גם התפשטה אל אנשים, אל ההמון. וההמון, גם מבחינת היכולת שלהם, גם קודם לכן הם לא למדו. אבל, אבל דרך זה היא קיבלה גוון מאוד לא למדני. בגלל שהיא המונית, והיא עוסקת באנשים כאלה שבלב הכי גם לא למדו קודם לכן. אז היא גם הופכה להיות איזשהו מין משהו שהוא ככה זה מובל, אני קורא לזה על ידי המרץ הרבה פעמים. כן, אבל זה דווקא לא, זה לא הצד הבעייתי, זה דווקא איזשהו מין צד לטובה, אבל זה עלול היה להנציח את המרץ. זאת אומרת, אם גם זה מקבל לגיטימציה מהגדולים, ומתלמידי חכמים, כל הצורה והסגנון הזה, זה הייתה התנגדות שלנו. מחלוקת השם שמיים זאת בנתה דווקא על ידי שני יסודותיה מתרוצצים זה בזה, שפריר שמיים עדינים וזקים מלאים שם ותפארת על הכיכר הגדול של כנסת ישראל בגולה, ורק על ידי הווייתו ושכלולו של חוג שחקים זה יכול להתכונן יסוד ארצי ותחייה מעשית לישראל בארץ אבות עם כל הנטיות הריאליות העוזרות אותה בימינו, שאומנם גם הן אינן אלא מכשירות אל התנועה הפסיכית האלוקית. זאת אומרת, אומר פה הרב, לא לחינם המתנגדות והחסידות מופיעות בדיוק בסוף הגלות לפני שעם ישראל חוזר לארץ. בעצם כל אחד מהם הדגישה איזשהו כוח עיוני אחר, הכוח השכלי מצד אחד והכוח הרגשי מצד אחר, ששניהם צריכים לקבל את הביטוי שלהם בחיי הרוח של עם ישראל. ולא יכול להיות שזה יהיה שכל מיובש, ולא יכול להיות שזה רק רגש מתפרץ. עכשיו, הנה פה הוא כותב איזשהו משפט, רק על ידי הווייתו ושכלו של חוג שחקים זה, יכול להתכונן יסוד ארצי ותחייה מעשית לישראל בארץ אבות, עם כל הנטיות הריאליות העזרות אותה בימינו, שאומנם גם הם אינן אלא מכשירות אל התנועה הפסיכית האלוקית. זאת אומרת, בעצם אומר פה הרב, כל התחייה שאנחנו רואים היום, כמו שעם ישראל חוזר לארץ שלו, והוא רוצה לחיות חיים נורמליים, ולבסס את עצמו מכל הבחינות, מהבחינה הלאומית פנימה, מהבחינה הבינלאומית כלפי חוץ, לייסד את זה לעצמו שפה, לייסד לעצמו סגנון, תרבות וכו'. כל הדברים האלו, כל התביעות הללו, גם הם, גם הם, זאת אומרת, גם התחייה שאנחנו רואים אותה היום בסגנון החילוני שלה, גם זה שלב בהתפתחות של הנפשיות של עם ישראל, הנפשיות הרוחנית השלמה שלו. כמו שברור לנו שהמתנגדות היא בונה נדבך בנפשיות הרוחנית של עם ישראל, והחסידות בונה נדבך, גם התחייה הזאת שאנחנו רואים אותה, נקרא לזה התחייה החילונית, בונה איזשהו אבן אחת במבנה הנפשי רוחני של החיים של עם ישראל. הפסיכיקה הלאומית מתחילה להקות גלים, הנפשיות הלאומית, נכון? זה התחייה. בתחילה תיקח לה את צדדיה החיצוניים, זה מה שיקרה, מבלי לצרף לזה את נשמתה האלוקית הפנימית. בתחילה תסתפק בתחיית השפה, הארץ, ידיעת התולדה וגעגועים מגומגמים. געגועים מגומגמים זה הכוונה של מין מורשת היסטורית מסוימת. כן, לא משהו שאדם ככה כל כולו מלא מזה בחיוניות גדולה, אבל יש פה איזשהו שורשים מסוימים. אפס, זה המצב של הנפשיות הלאומית החילונית. בהתחלה היא פונה כלפי צדדי החילונית. אגב, אני לא חושב שזה בגלל שהם חילוניים. מה שהרב פה מתאר, גם אם אלו שהם מובילים את התחייה הלאומית היו דתיים, זה מה שהיה. כי אתה חייב לבנות את זה דרך זה. אין אפשרות לבנות את זה בלי זה. בלי יחס אל החול. כלומר, בוא נצר לעצמנו. נניח שהיו קבוצה של אנשים צדיקים, יראי אלוקים, רוצים להקים את עם ישראל, להביא אותו מהגלות. מה הם צריכים לעשות? ברור שהם צריכים לחשוב על כל השאלות האלה. מה עם השפה? באים לך אנשים מארבע כנפות ארש. איזה שפה אנחנו נקים פה במדינה הזאת? עכשיו, השיקול שלהם בלרצות שפה הוא שיקול של חול. הוא לא שיקול של קודש. צריך, חושב, חורות לשון הקודש בגלל שיקולים ערכיים, נקרא לזה, שיקולים של קודש, אבל הצורך בשפה זה צורך פרקטי. הצורך בקביעת, נקרא לזה, הסדרים החברתיים, זה צורך פרקטי. אתה לא יכול להקים עם, להקים מדינה בלי זה.
אבל יש הבדל גדול, אם דתיים החליטו, חילוניים החליטו.
אין הבדל, אין הבדל. היחס אל החול, הוא חייב להיות יחס אל החול מצד שזה חול. יהיה הבדל יכול להיות בדברים שהצד של החול יכול להתבטא בצורה כזאת ובצורה אחרת, אתה תבחר את זה בצורה השנייה. אבל אתה בונה את זה בגלל שזה חול. אני אתן דוגמה. אין הבדל עקרוני בין זוג דתי לזוג חילוני כשהם הולכים לבחור איפה לגור. הצורך שלהם לגור בבית הוא צורך חול. הוא צורך חול, זה לא צורך קודש. הצורך של האדם לגור במקום שיש שם מקולת ליד, ולגור במקום שיש שם חברה אנושית ליד ולא במדבר, הוא צורך של חול. הוא לא נובע מצדי הקודש של החיים של האדם, הוא מצדים הכי פשוטים, הכי בסיסיים שלו. צריך לשום אוויר, הוא צריך לגור באיזשהו בית. זוג דתי שעכשיו שואל את עצמו, אני רוצה לגור בבית, הוא בודק כמה חדרים יש בבית הזה?
בודק.
פשוט. הוא גם בודק אם אני הגרה עובדת, הוא בודק. הוא בודק אם יש מים בברזים, הוא בודק. נכון? הבדיקות האלו בדיקות של קודש, זה קשור לשאלה שהוא צדיק או פחות צדיק. זה בדיקות של חול. עם ישראל שבונה את החיים שלו ברמה הלאומית, ברור שהוא בונה פה חול. ברור. נכון שברגע שאתה מבין שהחול הזה זה רק הקומה הראשונה, ויותר שאיפות שלכם הם לבנות מתוך זה, כן, הוא רוצה לבנות בית שאיש ואישה זכו שכינה ביניהם, אז הוא מבין מה המשמעות של הדבר הזה. ויכול להיות שגם תהיינה השלכות, סביר להניע, מסוימות, גם לצורה שאנחנו נבנה את החול הזה. אבל זה רק בניואנסים. העיסוק העיקרי זה עיסוק בחול. מה שהרב פה כותב, שהפסיכיקה הלאומית צריכה להקות גלים, צריכה להקות צדדי החיצוניים. כי ככה צריך לבנות. קודם כל חול, ואחר כך בונים את הפנים. רק ההבדל הוא שאם החילוניות מובילה את המהלכים האלו, אז יכול להיות שגם יהיה ניכור כלפי הפנים. ואז יכול להיות שיבצרו סיבוכים. וזה לא יהיה איזושהי בנייה ישרה של חול ומתוך זה קודש. ויכול להיות שכמו שאמרנו, יהיה בדברים מסוימים גם כן איזשהו הבדלים. קרא לזה בדבר כזה או אחר, אבל הכל זה מסגרת החול. כן, זה פשוט.
אבל האם עכשיו השאלה מבקשת, האם אומרים, לא יודע אם זה נכון, שהקדוש ברוך הוא בכוונה גלגל נפשות כאלה שהאנשים חילונים רחוקים מהדעת בכדי שהתהליך הזה יומרץ
לא,
יותר?
לא, הוא לא גלגל נפשות של רחוקים. הוא גלגל נפשות שהעיסוק של החול יהיה עיסוק מרכזי.
לא, כי הכוונה, אם הם לא יהיו חילונים, אם הם יהיו דתיים, אז העניינים החורים הם בדיים להם.
לא נכון. הם יכולים להיות. אבל זה נכון שברגע שיש להם נטיות של חול גדולות, אז הקושי כבר להישאר עם עולם רוחני ופנימי הוא קשה יותר. כן? זה לא בלתי אפשרי, כזאת הוא לא מכריח מישהו לעשות את
זה. לא, אז אתה הולך להתגרגל שכאילו צריכים להיות נקרא רחוקים מדעת?
לא.
ואחר כך נקח?
לא.
לא?
צריכים לפתח תנטייה לחול בצורה גדולה, וזה
יוכשרה דרך החילוניות, לא?
וזה ייצור קשיים רוחניים. אילו היינו בוחרים בטוב, ומתמודדים עם הקשיים האלו, אז היינו צריכים לייצר יחס אל החול.
כן, אבל הקדוש ברוך הוא קבע שתהיה כפירה לפני כן.
לא, הוא לא קבע שום כבר.
אנחנו תפך למינות, כעד החוץ פעיל, כל התהליכים האלה.
חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא קובע שום דבר שקשור לרעש כתלוי הבחירה שלנו.
כן, אבל זה מתגלגל דרך הבחירה.
לא, זה לא מתגלגל דרך הבחירה. הוא לא קובע כלום. גם אם אתה תראה נבואה שתגיד במפורש שבדור הזה יהיו כופרים, הקדוש ברוך הוא לא קובע שיהיו כופרים. ואין בזה קושייה, זה הסתירה בין ידיעה לבחירה.
כן, אבל ודאי שדור הגאולה יהיה כופר, אם חזל אמרו לנו, זה ודאי שליקה, וזה גם קרה.
לא, רגע, אז מה אתה רוצה להגיד, שזה אין בחירה חופשית?
לא, יש בחירה חופשית, אבל זה מתגלגל דרך.
לא, זה לא נכון, המשפט הבא שאתה אומר זה לא נכון.
אני רוצה לומר...
כל מה שהנבואה אומרת, היא אומרת זה בתורת נבואה, זה דיין הוא הידיעה.
כן.
הבחירה שלך יכולה להיות שאתה תהיה דתי לגמרי. עזוב את הנבואה, הנבואה לא מעניין אותי, אני לא מזכיר על הבחירה
שלנו. כל מה שמסכת אותה מספרת לנו, קרתה לנו במציאות.
בסדר. אבל לא בגלל שהנבואה קובעת לך, הנבואה קובעת את הידיעה האלוקית. הבחירה שלך נשארת חופשית. עכשיו אתה אומר, זה סותר, אז זה סתירה בין ידיעה לבחירה.
עכשיו אני אומר, עכשיו הכפירה בעצם, היא לא איזו שהיא הכשירה עכשיו את הנפשות להיות יותר חומריות, ממילא החומריות, הם אלה שהובילו דווקא אנשים החומריים יובילו.
זה לא מוכרח להיות דרך כפירה. הנטייה החומרית היא מתגברת, הנטייה החומרית היא מתגברת, היא יכולה להישאר, אם תהיה עבודה גדולה, עבודה גדולה, היא יכולה להישאר עדיין בפנים, אבל אם לא תהיה עבודה גדולה, תהיה הזנחה, אז הרי נמצא תפיינו בכפירה. אבל גידול הנטייה החומרית, זה התופעה. גידול הנטייה החומרית, זה לא קשור לשאלה אם אתה שומר מצוות או לא שומר מצוות.
אבל ראינו שהתגלת דווקא באנשים החומרים ולא אנשי ה... אבל
תביא, השאלה מה הביצה מהתרנגולת. הנטייה החומרית היא הדבר שגדל, ועכשיו כבר העניין הרוחני צריך שלו מאמצים יותר גדולים. צריך בשבילו הסברות יותר עמוקות. ואם הם לא תהנה קיימות, אז מה שיצא זה שיצאו החוצה. אבל לא שכזה שאנחנו מקלקל רוחנית כדי שיהיה דבר חומרי. לא. הנטייה החומרית היא זאת שגדלה, ועד כתוצאה מזה נוצרים יותר קשיים מבחינה רוחנית. אבל אפשר לגמר עליהם. הכל בידי שם, אנחנו תמרת שמיים. ואיך הוא לא כופה אותנו להיות כאלו. לכן מה שהוא מתאר פה זה את הצורך להתעסק בחול. אפס מן אור אלוקים בקרבם, בסופו של דבר, כמו שאומר, זה לא מכריח שהם יהיו כאלו, אבל אם הם כאלו, אז הנפש תמלא חרדה, היה חיבת אמת, היה וציון וחיבת ירושלים, שהייתה עם כל החולשה הנפשית, כל כך לחה ורעננה בלבבות האבות, שיהיה הנדודים שבגולה, כן, אתה מסתכל?
זה הנדודים.
צבאי, כן. ורענה בבות האבות צבאי הנדודים שבגולה. שאתי בראי הנדודים, כמו מקומות הנדודים. טוב, כן, כן, תוצאות, כן. צבאי הנדודים שבגולה. השאלה הגדולה, כפי זאת, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, נו, אז מה, איפה אנחנו? אנחנו הולכים אחורה בעצם, נכון? אבל מקודם אמר הרב שהלאומיות זה עוד נדבך בנפשיות של עם ישראל שגדלה. השאלה הגדולה באה בזמנה, תזכיר את האומה החיה, את כל בניה, בוניה, צעירה וכל מחזיקי ביתקה, לשוב אל המקור הפסיכי, למקור הנפשי. מקור החיזיון והנבואה נקלטת דווקא על ידי אמצעות האמונה האדירה באלוקים. הבאה אחרי כל חופש מחקר והיגיון, אחרי כל צורה בלתי מוגבלת והמון ניסיונות של סדרי חיים מבריקים וחופשיים למיניהם.
שזה כאילו הכפירה, נכון?
כל חופש מחקר והיגיון, הכוונה זה לא סותר. האמונה הגדולה לא סותרת את החופש של המחקר, ולא סותרת את כל מיני ניסיונות של צורות וסגנון חיים, ובידיים, כי האמונה המלאה היא כוללת את כל צדדי החיים, באופן שברור שהיא מכוונת אותם, אבל לא סותרת אותם סתירה עצמית.
כן, אבל הרב הרמז פה, מבריקים וחופשים, הוא לא רומז לחילונים חופשים?
כל האחים החילוני, כל מה שהחילוני יותר מאמינה בו. ובידיים מלאות אומץ ושרירים חזקים כברזל, ובקומה מכותבה ונפש מלאה עוז, ייגש הצעיר הישראלי העתיד את תחיית עמו וארצו. ודגל ניסה ידבר בשם ארץ הקודש, ואלוקי ישראל יתפאר מקרב זרם עמוק וחי. זאת אומרת, החיוניות, הנפשיות, האמונית הרוחנית תמלא אותו עם כל זה שהוא איש שמלא עוצמות חיים. פה ההדגשה הזאת היא שהוא מלא שרירים וחזק כברזל וכל זה, עוצמות החיים החומריות, החיצוניות, זה הנדבך החדש שהלאומיות והגאולה מוסיפה לחיים של עם ישראל. כן, אם קודם דיברנו על הנפשיות שבאה מהשכל או הנפשיות שבאה מהרגש, יש את הנפשיות שבאה מהעוצמות של החיים הנורמליות, כן, עוצמות חיי החול. וטל חיים ירד אז מזרמי ההוויה הרוחנית המציאותית של על העצמות היבשות אשר חרו מניחורף של ההיגיון היבש, המטאפיסיקה חסרת הדמים והסקפטיקה הרקובה. חסרת הדמים כוונה חיות, מטאפיסיקה זה כוונה הפילוסופיה חסרת החיות, שהכל זה רק הגיונות יבשים, והסקפטיקה הרקובה זה הביקורת. כן, רומז לכל הזרמים של ההשכלה, הביקורת המקרא. ובאו ורננו במרום ציון ונערו אל טוב השם, על דגן ועל תירוש ועל יצר ועל בני צור ובקר, והייתה נפשם כגן רווה, ולא יוסיפו לדאבה עוד. ורוח אלוקים הגנוז בקרבו יפוח עליו בכל עוזו וגבורתו. בדרך כבושה, בדרך שיש בה גבורה, בדרך כבושה הוא מתכוון לרמוז, עם ישראל ממשיך בדרך שהוא הלך בה מדורי דורות, כן? לא מתנקר כלפי העבר שלו. בדרך שיש בה גבורה, חוכמה וחסידות ותפארת גאולית. כן, מדגיש פה, כן, גבורה זה הלאומיות, חוכמה זה ההתנגדות, החסידות, ותפארת גאולית, כן, זה ההופעה השלמה של כל הגבורה, החוכמה והחסידות. המחדשת שיר חדש ונותנת לעמו שם חדש ושפיע השם יקוראים. כן, אבל אני דווקא מתוך כאילו נגיד שהכפירה עצמה כאילו זה לא דבר של המשיב או הלאומי שוט עם עוצמה, זה הכבוד, לא דווקא מובן של כוח שמיים כאלה חומה שמיים כאלה חומה שמיים כאלה חומה